ערב טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. האם הרפורמה המשפטית תיעצר לאחר שהודיע על כוונתו לקרוא הערב לעצירת החקיקה? זומן שר הביטחון יואב גלנט ללשכת ראש הממשלה נתניהו. השר גלנט היה אמור לשאת דברים בשעה האחרונה, אך לאור פגישתו עם נתניהו הוא ביטל את קיום ההצהרה. בליכוד זעמו על כוונתו של השר גלנט וקראו לו להתפטר. השר יצחק וסרלוף מעוצמה יהודית כינה אותו סוס טרויאני. גם שר המשפטים יריב לוין מכונס בלשכתו וגורמים בלשכתו מבהירים כי אם ראש הממשלה יורה על עצירת החקיקה, הוא יתפטר. ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור הודעה לתקשורת בהמשך הערב. ידיעה שהעביר כתבנו איתי גדסי ואבי רבינה. בבני ברק החלה צעדת הפרובוקציה של האנרכיסטים מהשמאל. כוחות משטרה רבים פרוסים באזור וכבישים ורחובות רבים חסומים מתנועה. בהוראת ראשי הישיבות, בחורי הישיבות והאברכים נקראו שלא להתעמת עם המפגינים. עד כה נעצרו למעלה מ-100 מפגינים שהפרו את הסדר הציבורי במהלך האימותים היום. חייל בשירות קבע באמן הורשע לאחר שהעביר מידע מסווג שאליו נחשף במסגרת תפקידו והיה עלול להביא לסיכון ביטחוני. בחלק קטן מהמקרים פרסום הידיעות שהעביר גרם נזק לביטחון המדינה. בית הדין הצבאי קיבל את עסקת הטיעון וקבע כי החייל ירצה 27 חודשי מאסר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ומשעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-4747 ותזכו בעזרת השם לישועות. 1-800-39-4747.
יום שלישי הקרוב, האירוע המרכזי של בין הזמנים עם כל חי וכל חי מיוזיק. אתה בחרתנו, אתם בוחרים את שירי המופע והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
לחיים
פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי. אבי, זה אור או חושך?
אם אתה בבני ברק זה חשיכה מוחלטת, לפחות יש סירי צ'ון ברחובות, ואם אתה בירושלים ומחכה להצהרה, אז בוא נראה בעוד 40 דקות. אנחנו כאן בשידור חי, היינו צריכים להיות אחרי הצהרה של גלנט שבוטלה, נראה מה נתניהו מכריז ב-8:40, תן לנו את הערכה שלך יעקב, התקלתי אותך.
אתה יודע מה, שאלתי אותך אם זה אור או חושך, בוא נעשה פשרה שאנחנו נמצאים כרגע בערפל.
בין חושך לאור.
בדיוק, ערפל כבד, איך אומרים, חושך על פני התהום. תראה, אנחנו יכולים רק להתנחם בזה אבי שלא רק אתה ואני בערפל פה ולא רק כל הפרשנים הפוליטיים, גם יואב גלנט וגם ראש הממשלה נמצאים בערפל. הרי מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה שגלנט מדבר ב7:30 ונתניהו עולה ב8, אבל המשמעות הייתה שאם יואב גלנט מדבר, הוא מודיע שהוא נגד הרפורמה, ואז בעצם העסק קורס, כי יש כבר קבוצה של חברי כנסת בליכוד שיושבים על הגדר ולא רוצים את הרפורמה הזאת, או לפחות הם לא רוצים, אבי, בוא נדייק.
ברקת, ביטן, אדלשטיין, קבוצה גדולה, גדלה והולכת.
ואתה יודע מי עוד חבר בקבוצה הזאת? הייתה לי לפני השידור שיחה עם, בוא נגיד, עם איך קוראים בקודים שלנו, גורם בכיר בסביבתו של אריה דרי.
נו, שס לא באירוע.
יתרה מזאת, אני, הסברה שאנחנו דיברנו, ותכף אני אתן לך לשמיע את התיאוריה שלך, ששס בסך הכל מה שהיא רוצה זה את חוק דרי 2, ואחר כך שהעסק יסתדר לבד, אבל אני שמעתי עם גרסה שנראית לי הרבה יותר הגיוני. דרי אומר למקור אביו, ואני מפרסם את זה כאן, שמה שהוא חושש זה שברגע ש... מה הייתה התוכנית הרי של לוין ורוטמן? להעביר את חוק מינוי שופטים בלבד, נכון? זה מה שחשוב להם.
שזה יעבור וכלום לא יעבור חוץ מזה.
ואחר כך מה יקרה? הארץ תבער. וכשהארץ תבער אי אפשר בכלל לדבר על פסקת ההתגברות, אי אפשר בכלל לדבר...
אז בואו אני אביא כאן עוד סיפור שמתחבר לדבריך. אתה זוכר את הנאום של הראשון לציון ביזדים במוצאי השבת שעברה? כן. אז בכל השבת האחרונה הוא התארח ביחד עם עוד 300 רבנים עם אריה דרי, ביחד בנתניה. כל השבת הם הסתודדו, במוצאי שבת הוא עלה לירושלים ושם אמר את מה שאמר, אחרי דברים שהוא שמע מאריה דרי, אפשר לומר בתשעה, אחרי תשעה באב, הרב יצחק יוסף יהפוך כנראה הגאון הראשון לציון, יהפוך למנהיגה הרוחני של שס, אפשר לומר שהוא כבר נקט בצד הראשון השבוע. בוא נדבר רגע על זה. תשמע, אותנו החרדים הוליכו באף, אנחנו רואים איך כל הזעם מצטבר עכשיו לכיווננו, לוין, באטרף, בלתי מובן, בהתנהלות לא מובנת, בניהול אירוע מטורף, רשלני לחלוטין מתחילה ועד סוף, גרר את כולנו באף, זה כבר לא משנה איך ייגמר, אנחנו נראה איך ייגמר הערב הזה. אבל אין ספק שאנחנו מפסידים בגדול מכל האירוע הזה, ופסקת ההתגברות וחוק הגיוס רק מתחחקים והולכים. הכי קרובים שהיינו במרחק נגיע להסדרה, זה דווקא במתווה הנשיא. כל שאר המתווים דוחקים את זה, אחרי פסח, אחרי יום העצמאות, ובינתיים מעבירים את מה שחשוב להם. כן, בבקשה.
אבי, עוד לפני מתווה הנשיא, אני זוכר שדיברנו פה שמיד אחרי כינון הממשלה, כלומר שעבדו על ההסכם הקואליציוני, החרדים באו ואמרו לנתניהו, אנחנו לא זקוקים לפסקת התגברות כוללת עם כל המלחמות שיהיו קשורות בזה. אנחנו זקוקים לפסקת התגברות ספציפית לחוק הגיוס, כמו שיש בחוק הבשר, שאהרון ברק הכשיר את זה בשעתו, והיינו גומרים את הסיפור. מי הכשיל את כל העסק הזה? מי אמר לחרדים, אתם לא תקבלו פסקת התגברות?
יריב לוין.
יריב לוין ברוטמן, למה? כי מדובר בשני קנאים, זה קנאי מאה שערים.
ממש קנאים.
של מערכת המשפט. ומה הבעיה עם קנאות? אני רוצה להדגיש דבר אחד למאזינים וגם לך. אנחנו לא מתנגדים לרפורמה. אנחנו חושבים שיש כאן איזשהו עיוות במערכת, אבל הצורה שזה יתנהל לא יכול להיות יותר גרוע מזה. החל מהצהרה המטופשת, והחל מהשמן על המדורה של לוין שופך השבוע, שהוא אומר שהוא לא יציית לפסק בית המשפט.
וזה האלה. אחרי שבבוקר מרקחים את זה. עכשיו מרקחים את זה, אגב, ריקחו את זה כנראה מעל הראש שלו, ואז באיזושהי נקמה באותו יום, הוא אומר שהוא לא יכבד את החלטות בגץ. ובזה הוא רק שפך שמן למדורה, והיום ראינו את ההפגנות הכי סוערות שהיו כאן מאז פרוץ המחאה. עכשיו, לא שאני מצדיק את המפגינים. אגב, אני מבין אותם. כשהם רואים אותו עם, את לוין עם קצף על השפתיים. כשהם רואים אנשים באמת הזויים. הזויים, אנשים הזויים. תדע מה, אני לא רוצה לחנות בשמות. שמחה רוטמן, הוא התפרסם בזכות הספר שלו, מפלגת הבגץ. הכי קיצוני שיש. לא אתה נותן להיות מופקד על התהליך הזה. שים שם אנשים, כך תגייס מהמילואים את מי שאשתו שופטת, שטייניץ, שהוא אגב עושה את ההסברה הכי טובה בתקשורת, תגידו אחראי על הנושא הזה, כך אנשים כמו ברקת, תכוון אותם, אנשים שיש לך שליטה עליהם. זה אגב טעות של נתניהו, אתה נותן את זה לשמחה רוטמן, הוא הפנים של המאבק הזה, תשמע, אתה, כשאתה בצד שלו, אתה לפעמים לא מבין מה הוא רוצה, מה הטרף הזה, מתי הוא מחליט להתקפל, מתי הוא מחליט לרוץ קדימה, רואים שאין לו ניסיון, רואים שהוא טרי, רואים שאין לו תהבנה פוליטית, זו טעות מההתחלה ועד הסוף. ולמה אני מדבר בכאב? כי בסוף ההפגנה היא הערב בבני ברק. מה אנחנו קשורים בכלל האירוע הזה? אני אומר לך, יעקב, השופטים השמרנים יהיו הכי גרועים. מי הביא את השתק השיפוטי שלא היה ולא נברא אחרי מנדלבליט? אלכס טיין, השופט הכי שמרן. הלוואי שלוין נמצא כזה שופט שמרן, הוא לא ימצא. בינתיים הכל דיבורים. אבי, מה לנו ולזה בכלל?
אבי, אנחנו מדברים פה ויש לנו עין אחת על ההפגנה בבני ברק. האם איתי גדסי איתנו על הקו? כן, ומיד יעלה, הוא מיד יעלה, הוא מפלס את דרכו שם בין ההמון, אנחנו רואים שיש שם קצת, מהתצלומים שרצים מול פנינו, רואים שיש שם קצת אימותים, ותראה, אנחנו תקפנו את הצד שלנו, אבל בוא נדבר קצת באיזון, אנחנו הרי לא ערוץ 13 ולא רביב דרוקר. כן, איתנו על הקו, איתי גדסי?
כן, שלום חברים.
שלום וערב טוב, אני מבין שאתה נמצא שם בזירת צעדת הדתה.
זה החזיזים שרואים שם בתקשורת, מה הולך שם?
תשמע מה שהולך.
זה להדלקת סירי הצ'ונט או שזה מדליק גם את הרחוב?
גם הרחוב כמובן, קבוצות של אנשים, צעירים בעיקר עומדים בצדדים, המשטרה לא מאפשרת לרדת לכביש, תוואי התהלוכה מקניון איילון נכנס ברחוב בן גוריון, ז'בוטינסקי וחוזר לרחוב אבוחצירה, כרגע ממש נמצאים בפינת הרחובות סוקולוב אבוחצירה וז'בוטינסקי, היה פה איזה ניסיון להיכנס לתוך העיר של קבוצה קטנה, המשטרה עצרה והתהלוכה ממשיכה, סוג של תהלוכה כזאת עם דגלי ישראל, מגילת העצמאות בענק, כמה מאות או אולי אפילו אלפים בודדים של אנשים שנמצאים כאן.
הם הבטיחו היום שלא יהיו שלטי הסתה נגד החרדים, איך שאתה רואה, לרק קריאה להנהגה החרדית, איך שאתה רואה את ההפגנה הזאת, איך היא נראית?
אם השלט תפיל הוא לא הסתה, אז בסדר, או דגלים שונים.
יש שלטים כאלה.
כמובן. לא, אבל בעיקר אני יכול לומר שאני חושב שהמסרים שמופיעים על שילוט זה בעיקר נגד נתניהו, הוא היה פה כמה, בכמה וריאציות שונות,
איתי,
מילך ועד, כן.
איתי, תאפיין לנו את המפגינים, אשכנזים, שמאלנים, מבוגרים, כמו החתך של ההפגנות באיילון, האם אתה רואה שם אנשים צעירים, האם אתה רואה שם מזרמים שונים, או רק את אותם חמש ראינו בהפגנות של קריים מיניסטר ובלפור?
אנחנו כמובן מדברים על הרוב, הרוב זה אנשים מבוגרים, אשכנזים בצבע הנכון, ואחר כך יש גם כמה בודדים צעירים, אבל בעיקר זה אנשים מבוגרים. מגיעים לכאן, זה נראה לפחות בצורה מאורגנת, ראיתי חלק מההודעות שהפיצו היום בצהריים במחאת הדגלים השחורים בקבוצות שלהם, אז היה יציאות מאורגנות, הם אוטובוסים כמובן, וזה סגנון האנשים. גם עיתונאים כמובן שלקחו חלק פעיל במחאה הזאת, גם בדיווחים וגם בפועל.
איתי, תעמוד לנו רגע, תן לנו אומדן שלך של מספר המפגינים.
אני אשלח לכם ממש בעוד חצי דקה תמונה, צילום אוויר מלמעלה, ואתם תוכלו לראות לבד.
וואה, אתגרת אותנו?
כמה, כן, כן, מיד אתם תראו, אני רק אציין את זה, ותראו כמה אלפים בודדים, וגם כן הייתי נדיב.
אלפים זה מספר, אלפים זה מספר. הבני ברקים בגדול נענים לקריאות ראש הישיבה ורבני העיר. בגדול, איך שאתה רואה את זה?
אני חושב שאפשר לומר בצורה חד משמעית, אפשר לומר בצורה חד משמעית שמי שנמצא כאן מעבר לגדרות, הרי כמו שאמרתי, התהלוכה צועדת בכביש, ועל המדרכות יש גדרות שהם חוצצים בין תושבי העיר לבין המפגינים, יש ממש אנשים שירדו מהבתים, אתה יודע, זה לא ברמה של אנשים שצעדו, וכמובן כמה שרות אולי צעירים שמלווים, אתה יודע, אנשים שלא...
איתי, ראי, אני רוצה רגע לקטור.
זה הצעירים שמסתובבים בלילות שבת בבני ברק מן הסתם, עליהם אין לך באמת שליטה.
כן, נכון, נכון.
איתי, תשמע, הייתי היום בבני ברק לאיזשהו אירוע משפחתי משמח, ושמעתי אנשים מדברים, אחד מפרדס קארץ, אומר, אני תכף קופץ לבני ברק, זאת אומרת, יכול להיות שפרדס קאט ואיפה שהם צועדים זה שייך מוניציפלית לבני ברק והכל, אבל כשאנשים אומרים בני ברק הם מתכוונים לקטע הזה שמרבי עקיבא והלאה, מה שנקרא בני ברק הקלאסית, האם אתה גם מסכים עם החלוקה הזאת? כי יכול להיות שהמפגינים לא בדיוק מפגינים במקום הנכון.
כן, אני פשוט לא שמעתי את סוף השאלה, מה אתה אומר? האם הם מפגינים במקום הנכון?
כי בני ברק, כמו שהבני ברקים מתכוונים לה, זה החלק הפנימי יותר. פרדס קאט זה...
כן, כן, ברור, ברור, ברור.
זה הסיבה שהמשטרה לא נתנה להם להיכנס לרבי עקיבא ולכל המקומות האלה.
אבל עדיין אני רוצה לומר לך שהעניין הזה של לסגור את בני ברק, גם אם זה מדובר ברחוב ז'בוטינסקי, כל הכניסות והיציאות, ולמעשה ניתקו חלק נכבד מהעיר של הצד הצפוני של בני ברק, אם יש חתונות, למשל, שמתקיימות...
אני רואה את התמונות תוך כדי, 3,000-4,000 איש בערך הגסה, לא שאני...
משהו כזה, אמרתי לך, משהו כזה,
וידידנו ינקלה פרידמן עם הדגל מנצח שם על ה...
כן, זה נשלח בטעות, כן.
על מחאת הנגד, כן.
כן, יש פה גם איזה קבוצה קטנה של מחאת נגד, אבל בגדול המחאה העיקרית היא זו שצועדת על הכביש כמובן, והשוטרים...
יצא לך... איתי, יצא לך לשוחח עם מפגינים לראות מה הם רוצים, או שכל אחד אין טעם לעשות את זה, כי כל אחד בא מאיזשהו פלג אחר, יש כאלה שמדברים על חוקה, יש מדברים על גיוס חרדים, יש כאלה שבכלל רוצים להפיל את נתניהו, זה המשמע שיש לנו שם.
אני אגיד לך מה קורה, קודם כל אני מדבר עם אנשים, אנשים פונים לכל מיני חרדים סתם שעומדים בקרעים, לא כולם יודעים שאני עיתונאי או משהו כזה, בגדול המטרה הסופית שלהם היא נתניהו. המטרה שלהם היא לא עכשיו כן רפורמה, לא רפורמה, למרות שיש גם כאלה שמדברים בהחלט על הרפורמה, ומדברים על זה שהם חוששים משלטון רבנים שיהיה פה וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל ברור שבסוף הם רוצים את הראש של נתניהו, ואם הכל יתפוצץ והרפורמה הזאת תעצור והממשלה תתפרק, אז ימשיכו את המחאה הזאת נגד נתניהו, כמו שהם עשו את זה עוד לפני. זה אותם אנשים. אבל אתה יודע, מדברים, יש פה את היוזמות האלה של חלוקת מים והוגות לכל האנשים שמסתובבים פה, זה בעצם נותן את הפנים היפות של בני ברק.
רגע, יש כדרה, אמרו, הבנו שהמשטרה לא נותנת לחלק להם, כי הם אמרו שהם לא רוצים. אתה כן רואה את התופעה הזאת?
יש, כן, כן.
פרסמו שם תמונות, כן.
איך הם מגיבים, הם מקבלים?
מחלקים פה הוגיות, אוזני אמן, כל מיני דברים.
שתייה מתוקה?
לא,
חד פעמי? בוא נאמר לא. תוך כדי דיבורנו למאזינים, אנחנו בשידור חי, שההצהרה של נתניהו נדחתה לשעה 8:40, הפגישה הקצרה מאוד עם השר יואב גלנט הסתיימה, אנחנו עוד לא יודעים אם גלנט עצמו ינאם הערב או לא, ואנחנו עם הפנים לדרמה קדימה. תגיד לי, אתה שומע, כשאתה מדבר גם עם המפגינים, כשאתה עומד בצדי הרחוב, מה ההתייחסות שלהם לדרמה שאנחנו ערים לערב?
חלק מהאנשים חושבים שבאמת הרפורמה הזאת, מה שנקרא, נפחה את נשמתה, אבל הרוב הגדול, לפחות מי שאני שוחחתי איתם, פגשתי פה את דן מרגלית, שאני די חושב שהוא יודע להעריך את המערכת הפוליטית, כמפגין דרך אגב, והוא אומר שהרפורמה חיה ובועטת, אבל הוא טוען שצריך להסתדר עם החרדים. הוא אומר, אם אנחנו נפתור את העניין הזה של הגיוס, אז הרפורמה הזאת תסיים את דרכה, ובעצם הוצאנו מהמשוואה את המגזר, ואז השאלה הבאה הייתה, זה למה אתם באים לפה, לבני ברק? הרי בסוף שמים עכשיו את החרדים על המוקד, הם באים להפגין, אין פה, הרי אריה דרי לא גר פה, אין פה, גולדסטון
נכון,
לא גר כאן.
נכון, שיפגינו מול בית דגל התורה, מול הבתים
לא,
שלהם.
לא, רגע, חברים, הפגינו כן? גם לא, נגד דרי הבוקר.
לא, אבל הם באים, הם מקטלגים את כל הציבור החרדי כמקשה אחת, רק בגלל הכיפה שלנו.
בדיוק, הם באים למגזר החרדי, והם רוצים לבוא לבני ברק, כי בני ברק זה גם סמל, ולכן הם באים לפה, והם עושים את ה... וזה העניין, אתה יודע, לעשות את הפרובוקציה, לבוא ויש כאן חולצות של כל מיני אנשים שהביאו תמונות של מפגיני הפלג.
שאלה אחרונה, איתה, אנחנו מוכנים לקצר. איתי, שאלה אחרונה, להערכתך כמי שחי את השטח. אנשים האלה יבואו גם אם הרפורמה תיעצר, והם יבואו כאשר נושא חוק הגיוס יעלה, יכול להיות שהאינרציה שהם קיבלו פה, הם קיבלו תיאבון, יפלנו את הרפורמה, עכשיו אנחנו נפתור ליד הבא של חוק הגיוס, נגיד שנתניהו מודיע לנו תיאורטית, עוד 20 דקות, הקפאתי את הרפורמה, אני מוכן לשבת ולשמוע דעות חדשות. ההפגנות האלה יימשכו, שהם ימצאו כתובת חדשה, שקוראים לחוק הגיוס.
יעקב, אתה מבין שאם אתה נותן פרס לטרור בעצם, ואם הרפורמה תבוטל, עוברים לצעד הבא, איזה סיבה יש להם להפסיק אם הם קיבלו את מבוקשם? הם ימשיכו הלאה, ואני חושב שהדבר הזה גם ברור לכולם. ומעבר לזה, גם אם הרפורמה תפסיק, אז בעצם גם מה רלוונטיות כל ההחלטות של הממשלה אם בג"ץ ימשיך לשלוט?
אני חושב שהתשובה כאן מחולקת. תראה, אם תהיה כאן הסדרה, מה שאנחנו כנראה לא הולכים לזה הערב, אבל היה נראה בתחילת הערב, אם בני גנץ כציר שיושב אליה ביחד עם יואב גלנט של איזושהי עצירה לצורכי דברות, אז זה יגרום לכך א' שחלק מרכזי באופוזיציה יישב על הגדר. דבר שני, שאנחנו לא מדברים על האנרכיסטים השיטתיים שכל פעם מוצאים על מה להפגין, אלא על כל אלה שלא הוציאו את האף מהבית עד היום ויצאו עכשיו כי הם הרגישו שהמדינה בורחת להם, והם היו חוזרים הביתה. מה זה קיבלו? זה לא מעניין אותם. אתה יודע מה, איתי, זה אולי לא מאפיין את אלה שבאו לבני ברק, כי האנשים האלה באמת לא הגיעו לבני ברק, הם חשבו שזו טעות, ראינו את בני גנץ מתנער מזה וגם האחרים. אז כמה אלפים יפגינו, אבל הרבבות, המסה הגדולה, תישאר בבית.
טוב, איתי, תודה רבה לך, ואם יהיה התפתחויות מהזירה, תפרוץ אלינו בשידור. תודה רבה.
כמובן, תודה רבה.
טוב, אבי, אני חושב שאולי נסכם כרגע את מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מריחים, אז אפשר לומר שהרפורמה, כפי שחשבנו עליה, שהכרנו אותה, זיכרונה לברכה. עכשיו השאלה גם אם הממשלה זל או לא זל.
תראה, הממשלה הזאת לא תתפרק כל כך מהר, בגלל שאין לה שותפים שלה כל כך הרבה אופציות. ואתה לא רואה אף אחד ממחנה המרכז שמצטרף אליה, גם אם הוא הולך לאיזושהי הסדרה כמו גנץ, מה שעכשיו גם כן נראה כמתרחק. אבל בהחלט, הרפורמה הזאת זל. אתה אמרת את זה כבר מתחילת שבוע, אני חושב שאתה צודק. כי אי אפשר להוביל דבר כזה בצורה כזאת. זה צריך להגיד את האמת. בלי לעשות שום הנחת לצד השני, נכון? הם לא קיבלו את תוצאות הבחירות, והם יצאו להפגין, והם חיפשו כל דרך. אבל אנחנו היינו צריכים לפעול בחוכמה. חוכמה לא הייתה כאן. לא הייתה אחידות, לא הייתה מחשבה תחילה. הכל נעשה בחופזה, בשליפה. צריך לומר את האמת. ומגיע לממשלה הזאת לשלם מחיר על איך שהיא התנהלה.
אבי, אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך נמשיך לדון בענייני היום והשעה. יישארו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. מה אוכלים היום?
לחמה.
היי, לא לעשות פירורים.
מנקים לפסח ואין פנאי לארוחה? יש פלא שיסגור לכם פינה. יוגורט דנונה ביו עם ויטמינים חיוניים וחיידקים פרוביוטיים ידידותיים. טעים ומסביע עם כל תוספת שאוהבים או פשוט ישר מהגביע. דנונה, פלא היוגורט. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין גם בפסח.
חכם, איזה כובע הוא רוכש?
קולקציית הכובעים החדשה מבית ברון כובעים. המותגים האהובים פנטר, צ'רבו ודיימונד בסדרת פרימיום. קל יותר, שחור יותר ובעיצוב מדהים. ובמחירים של בני חורין. מערו עוד היום לאחד מסניפי הרשת והתחדשו בכובע במחיר מנצח. ברון
כובעים. אל תהיה טעם, תהיה חכם.
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי וכאבים חזקים בעקב.
כאבים נוראים בעקב, אתה לא יכול לדרוך על הרגל. עשיתי לארון התרופות, במקום אקמול יצא לי שמן ספיד. 5 דקות, ממש, והם נעלמו כלא היו.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
מה מוישי? מה זה החיוך המרוח על הפנים? ערב חג!
חזרתי מקניות.
נו אז?
יש לי מרקנטיל סמייל.
עם מרקנטיל סמייל גם אתם תצאו בחיוך גדול. גם בקניות לפסח, הנחות קבועות במגוון רשתות למחזיקי מרקנטיל סמייל. כרטיס האשראי שיגרום לכם לחייך. תכשיטי צבן, קרייזי ליין, ורדינון, נאמן, סקצ'רס ועוד. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל בכפוף לתקנון.
בפולירון מנקים את המע"מ לפסח, 17% הנחה על כל המזרנים. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 073-702-1719. מזרני פולירון, הכי נוח לפסח.
גלובוס תיירות מזמינה אתכם לחופשת פסח כשרה למהדרין במלון אואזיס המפואר בבטומי שבגאורגיה, ללא קטניות וללא שרויה, ובהשגחת הרב הגאון משה נחשוני. שלל אטרקציות, טיולים, רבנים, חזנים ושפים ידועי שם. ועכשיו במבצע מטורף למזמינים, רק $2,199 לאדם. לפרטים חייגו 053-28-31-497, 053-28-31-497. גלובוס, תיירות ונופש.
חדש מאלקטרולוקס. התנור החכם עם תוספת שבת. בלחיצת כפתור, התנור הופך לפלטת חימום עם 3 מפלסים. יותר נוח, חסכוני ובטיחותי, ועם שפע מקום גם לעיקרית וגם לתוספות. באישור המכון הטכנולוגי להלכה, אלקטרולוקס. לחיים טובים יותר בבית.
הזדמנות נדלן. כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדלן. ועכשיו, קרקע פרטית בזיכרון יעקב. רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
רגע לפני, רכב טסלה יוקרתי, משכורת חודשית של 10,000 שקלים למשך שנה, ונופש חלומי לכל המשפחה. הגרלת הביניים של עלי שיח מתקרבת, ואתם חייבים להיות בפנים. מצטרפים עד יום שישי ב' בניסן וזוכים בהגרלת בונוס מהאגדות. כל הפסח עלינו. חבילת כלי כסף מפוארת, עוזרת בית, אפיקומה לכל המשפחה, ועוד מגוון פרסים ענקים. זריזים זוכים. כוכבית 3324, כוכבית 3324 2-4.
חכם, מה הוא אומר?
מה הוא אומר? מה הוא עושה?
חכם מצטרף לבנק מרקנטיל ויכול להנות מהלוואת הצטרפות עד 50,000 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו וקבלו הצעה. כוכבית 5600. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל. המבצע ללקוחות חדשים בלבד שיפתחו חשבון במרקנטיל עד ליום ט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 23. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בכפוף לנוהלי הבנק ולתנאי ההלוואה. פרטים מלאים בסניפי מרקנטיל.
את זה אתה לוקח פעמיים ביום במשך שבוע.
מה, בבוקר ובערב?
אפשר.
לפני האוכל או אחרי?
אחרי.
וזה קשר לפס? עזוב, הסתדרתי.
חברי מכבי, קושייה אחת חסכנו לכם. גם השנה יופיע סימון כשר לפסח על אריזות תרופות מרשם הנרכשות במכבי פארם. מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. הכיתוב כשר לפסח תשפ"ג יופיע על אריזות תרופות המרשם הכשרות לפסח בבתי המרקחת מכבי פארם.
הוצאות הפסח גדולות, חייבים חופשה? נפלה עליכם הוצאה בלתי צפויה? הלוואה מהיום למחר בישראכרט לכל מה שתצטרכו. חייגו 1-800-22-88-44 שלוחה 2. כפוף לאישור החברה ולתנאיה, המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה תועמד בתוכם עסקים.
יום שלישי הקרוב, האירוע המרכזי של בין הזמנים עם קול חי וקול חי מיוזיק. אתה בחרתנו, אתם בוחרים את שירי המופע והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ארצי השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
לחיים לחיים.
אתם מאזינים לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות. יעקב, אנחנו נתנה למסיבת העיתונאים של נתניהו, שאגב דחה את טיסתו ללונדון, נכון לעכשיו היא נדחתה לשעה 4, כנראה שבלונדון הייאוש לא יעשה יותר נוח. ובואו נדבר רגע על כך שגלנט, אמנם הראשון שהעז להשמיע קול, בואו נראה אם הוא יעשה את זה באמת בפומבי, אבל לפחות הוא הוציא את זה לתקשורת, אבל הוא לא היחיד בסיעת הליכוד, שכבר מביע אי נוחות ואומר שהוא לא באופן אוטומטי יתמוך בכל החקיקה של הרפורמה. יש לנו את יואב גלנט, את יולי אדלשטיין, את דוד ביטן, את אבי דיכטר שאנחנו שומעים מכיוונו לגמגומים, את ניר ברקת ששבנו, שמענו השבוע, דני דנון, העסק שם בכלל לא פשוט.
כן, ובוא נחלק את השמות שהזכרת לשתי קבוצות. יש לנו את הקבוצה הזאת של הממורמרים, דוד ביטן, שכולנו יודעים בפני מה הוא עומד, ולמה הוא לא קיבל שר אלא יושב ראש ועדה, ויש לנו את יהודי אדלשטיין שמסתובב כמו אחד שסובל מהצירות, לאחרי שלא מינו אותו כשר, בעקבות זה שהוא לא נבחר בפריימריז למקום, ריאלי כנראה שלא זכרו לו חסד נאורים של יושב ראש הכנסת,
אגב, שים לב שזה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וגם שר הביטחון, זה שניים ששומעים דבר או שניים,
כן, אבל
כשהם מתנערים מהרפורמה הזאת.
אני מסכים איתך, אבל אין לי שאתה נושא פרצוף חמוץ לממשלה הזאת מהרגע שהיא קמה. אבל יש לנו אנשים שבאמת הנאמנות של הממשלה לא הוטלה בספק אף פעם, כמו יואב גלנט וכמו אבי דיכטר וכמו ניר ברקת. הם פשוט רואים את המצב ומבינים שגנרל חכם יודע שאתה מוקף משלושה כיוונים ואתה צריך לצאת מהצד הרביעי. אז נכון, רוצים להעביר את הרפורמה, רוצים את הכל, אבל מה לעשות? לפעמים צריך לסגת טקטית, ללכת אחורה כמה צעדים, מה שנקרא התארגנות מאחור, ואז לשוב שוב פעם. את החוכמה הזאת אין כמובן לא ללוין ולא לרוטמן, שדוארים כמו דינוזאורים לתוך קיר של בטון. והחבר'ה האלה שבאמת לא כולם ממורמרים, וחלק גדול מהם אנשים מודאגים. תראה, ניר ברקת...
גלנט הוא האחרון שיכול להיות ממורמר. הוא בקושי שלושה חודשים כשר ביטחון. הוא נתפס לפחות כמספר שניים או שלוש אחרי נתניהו. אני כבר לא יודע, אתה יודע, אבל הוא במצב הכי טוב שיכול להיות. וכשהוא בא ואומר את מה שהוא אומר, אין לו מה להרוויח מבחינה פוליטית. אלא אם כן הוא באמת חושב שהוא נמצא בסיטואציה, שהוא רואה מה קורה בצבא, הוא רואה שיש התפוררות של מערך המילואים, הוא מבין שזה לא סתם דיבורים, הוא מבין את ההשלכות הגיאו-אסטרטגיות גם מול האמריקאים ומול האירופאים. אגב, יצא לי לדבר השבוע עם רב בכיר בוועידת רבני אירופה, שאמר לי שישב עם שני שרים אירופאים אוהבי ישראל, אומר, מעולם לא שמעתי מביקורת, תמיד היו לטובתנו. מעין טראמפ מערבי באירופה. והם אמרו לו, אנחנו לא יודעים היום לעמוד ולדבר בעד המדינה. ולא דיברו אגב על המהפכה המשפטית, אלא דיברו על הכהניזם, על כך שישראל נתפסת כגזענית. כל המיקס הזה. עכשיו תוסיף את האמירות למחוק את חווארה, וזה שהולך לחסר אוצר והוא נעמד לך עם דגל שכולל את הממלכה האשמית. הממשלה הזאת נראית כאילו אין לה בלמים, בעיוורון מוחלט, רצה קדימה. אני לא יודע מה לומר, תדע, זה המחנה שלנו, אני מתפוצץ כל יום מחדש.
אגב, רצה קדימה ושאלה לאן? אתה יודע שהשבוע הונח על שולחן הכנסת, עוד לא במלואו, אבל חלקו תקציב המדינה לשנה הבאה. זה תקציב כמו שאני נעלה, יש שם כל מיני סעיפים בלי מקור תקציבי, כך לדוגמה...
שסמוטריץ' ששואלים אותו אומר, תסמכו עליי. נו, באמת, נסמוך עליך.
הבטיחו למסלם שיורידו את המעם על... על תרופות לחולי סרטן. זה דבר, דבר חשוב, באמת רציני, למה חולי סרטן צריכים לשלם כאלה סכומים, החלק מהתרופות הן פרטיות. אז הצעה הגיונית, אז קיבלו, הוא איים, ובממשלה הזאת מי שמאיים מקבל, וזו הסיבה לשאלה שמתנגנת לנו בראש, למה חרדים לא מקבלים שום דבר, כי הם לא מאיימים. אמסלם קיבל את זה, אממה.
דווקא ביטן ואדלשטיין איימו, או בחצי פה ולא, ולא, כן, ולא הוא, הצליחו
הוא,
לזכות.
הוא כנראה קצת יותר כן. חזק. ולכן, כן. אתה פותח את ספר התקציב, עיינתי קצת בטיוטות שלו, אין איזה שום מקור תקציבי, אתה יודע מה זה כמו מקור תקציבי? שכמו שאתה תלך לקנות דירה, וכשאתה בוא לחתום, תגיד לקונה של המוכר שלך, שרוצה למכור לך, תגיד לו מצטער, אבל אין לי מקור תקציבי. אז מה אתה יושב איתי? מה אתה מנהל?
זה כמו לטעת בגינה עץ בלי שורשים. אחרי יום הוא נופל, ואתה מגלה שהכל פיקציה ונובל. אז זה פשוט מה שקורה כאן. עכשיו, שוב, שלא ישתמע שאנחנו נגד הממשלה הזו, היא ממשלה שכולנו שמחנו שהיא הוקמה, ושהחרדים יצאו מאפלה לאורה. אבל קיבלתם כאלה כלים, מה אתם עושים? תדע מה, אתה הולך היום לסופר, אתה הולך בערב פסח. הממשלה הזאת רק דרדרה את המצב, כי הריבית עולה, וכל הכלכלה בעמדת המתנה, והמחירים מזנקים, תנו ומעלה לך מחירים בצורה אסטרונומית, הם הבטיחו שבזה הם יטפלו, ואומרים כל הזמן לחרדים, המהפכה המשפטית הכי חשובה, השאר יחכה. בסוף לא רק שהשאר מחכה, אלא גם מה שנוגע אלינו במהפכה המשפטית, שזה חוק הגיוס, גם זה נדחה, כמו שפתחת ואמרת, אני לא יודע עד מתי. איפה באמת מה שנוגע לאזרח הקטן? אפס חשיבה, אפס הקדשת תשומת לב. זה פשוט מוציא מהדעת, ואני חושב שאולי לכן גם החרדים לא אוהבים את מה שקורה כאן, וחלקם אמרו השבוע לנתניהו, לאן אנחנו הולכים? בינתיים הם אומרים את זה רק בתוך החדרים הסגורים. אני לא אתפלא אם פתאום נשמע גם את קולו של דרי, מביע תרעומת בגלוי על מה שקורה כאן.
התחלנו מקודם עם גורם בכיר בסביבתו של דרי, ונקטענו, קרטינו לשמוע את איתי גדסי. תראה, הביקור של דרי על הממשלה הזאת היא הרבה יותר מורכבת. היא לא רק על זה, כמו שדיברנו, שנושא של פסקת ההתגברות, והנושא שזה אי אפשר יהפך רק להעביר את חוק הגיוס. יש לו טענות מאוד, יש לו טענות מאוד מאוד קשות על בצלאל סמוטריץ'. האיש הזה לא מתנהל ככל דבר שיכול להיות חוץ משר אוצר. כל דבר שאומרים, הוא אומר לו, סמוך, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. וכשמגישים תקציב, אין שום דבר. אתה יודע שתקציב הישיבות לא נכנס בכלל? איפה כל ההבטחות?
שמע, זה, בוא נראה, כשיגיע התקציב, אגב, על זה בשעתו דגל התורה התרמה, וגפני ישב ונפגש עם נתניהו, וגם ההבטחות להשוואה תקציבית, וגם ההבטחות להשוואה תקציבית, בסוף נשארו קצת כמו מילים על הקרח, אבל בוא, מאותתים לי שנמצא איתנו חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. ערב טוב לך, עמית.
ערב טוב.
ערב טוב לך, עמית. אנחנו כולנו נמצאים שלום. אנחנו נמצאים כולנו בהמתנה דרוכה לנאום של ראש הממשלה. ממה שאתה מבין מאחורי הקלעים, הליכוד באמת הולך לכדי משבר פנימי?
אני לא חושב. קודם כל, אני לא יודע מה הולך למה ראש הממשלה, אז אני אשמע אותו כמוכם, אז אין לי שום ידיעות מאחורי הקלעים. אני חושב שסיעת הליכוד היא סיעה, אתה יודע, דמוקרטית, תוססת, ויש בה דעות שונות. בסופו של דבר, אחרת הסיעה היא מחייבת, אנחנו... סיעה אחת ומאוחדת וכל אחד ותפקידו וככה נראה לי, אבל אתה יודע, נשמע כולנו כמו שאמרת.
אחרי תוך כדי, אתה יודע, הזווית החרדית, אז ניתן גם מידע למאזינים, דגל התורה יוצאת כעת בהודעה רשמית שאומרת כך, בגץ מעולם לא העניק סעד לציבור החרדי ולא הגן על המיעוט החרדי והאידיאולוגיה שלו באף נושא, על כן תנועת דגל התורה מאמינה בצורך אמיתי בשינוי המצב המשפטי והחוקתי, והתנועה לא תהווה חסם בפני ראש הממשלה בביצוע הפעולות הנדרשות. אני מניח שהודעה כזאת לא הייתה יוצאת בלי איזשהו תיאום עם נתניהו שביקש תחזקו אותי, אז על רקע כל הקולות שהיו, האם נתניהו רוצה במה שקורה או שהוא נאלץ ונגרר לכך בעל כורחו? אני חושב שהערב ניתן את התשובה. ביבי באירוע על מלא.
אבל לפני שיקולים פוליטיים ומפלגתיים, דגל התורה מוציאה את ההודעה הזאת, כי לא רק הציבור החרדי, אלא שורה של ציבורים שהגיעו, מה זאת אומרת, רוב הציבור, מה שנקרא זכויות הרוב, תמיד כשעמד פרט אחד מול זכויות העם, זכויות הרוב, זכויות העם לחיות בארצו, אני מדבר איתך על בגץ השלטים, על שפה העברית ועל בגץ הקרקעות, כלומר לכעדן יכול לגור בקציר, אבל כמובן חייל צהל, אביטן, לא יכול לגור ברהט. הרי זה חוזר על עצמו שוב ושוב, יש זכויות למסתננים ואין זכויות לאנשי דרום תל אביב, והרשימה היא ארוכה, וכשאנחנו באנו להילחם בטרור ופנינו לבגץ, עם גדר ההפרדה, לא אנחנו, ליכוד, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, זה לא עניין אף אחד. העדיפו פעם אחר פעם אג'נדה מאוד מסוימת. אני לא חושב שאני אפתיע אותך שאם היה קלפי בבית המשפט העליון, את ההגד הזה כבר שמענו, התוצאה הייתה פחות או יותר רוב מוחלט מפלגת מרץ.
אני חושב שהיה 50% לליכוד, היו 50% לליכוד, כי מרץ לא עברה את אחוז החסימה, ואז בתוצאה מבדר אופר זה היה מתחלק גם אליכם, כן. אבל זה באומר שחור לערב זה.
את המונופול הזה על שופטי העליון, המונופול הזה חייב להיפסק. אגב, אני חושב שזה ברור לרוב יותר גדול מ-64 אצלות בכנסת, שהמונופול הזה הוא רע לדמוקרטיה, הוא רע לחברה חופשית בכלל, עוד לפני השאלה של איזה משטר.
נכון, תראה, בעיקרון אנחנו מסכימים איתך, אני חושב שאין מי שלא מסכים שמשהו צריך להשתנות, אבל אני שואל אותך, מה קורה עם העיקרון שבתחבולות תעשה לך מלחמה? קח לדוגמה את הרפורמה שאהרון ברק העביר, שהשליט את הבג"ץ על המדינה. הוא עשה את זה בטיפין טיפין, הוא לא הכריז הכרזות, הוא העביר, יכול להיות שאתם טעיתם,
התחיל באוביטור, עבר לפסק דין הצהרתי, לאט לאט, טיפין טיפין.
קודם כל יכול להיות שטעים. דבר שני, בוא נאמר ככה, שאפשר גם לנסח את הטעות שלנו כפרגון גדול לשמאל ולאופוזיציה, שלא חשבנו שהם הגיעו למצב האלים, כי למעשה מה שקורה עכשיו זאת אלימות. כיוון שלומר, אנחנו נפרק את המדינה, אנחנו נפרק את צהל, אנחנו נפרק את המשטרה או את הכלכלה, או נקרא לנזק מדיני, זאת אלימות לכל דבר. אגב, זה דבר שלא טוב שיקרה לנו גם כחברה, עוד בלי קשר לוויכוח משפטי, מדיני או ביטחוני. לומר, החברה הישראלית תיקנע כי אנחנו אלימים, הרי זה עוד עדות, הרי אנחנו מנסים ברפורמה הזאת להחליף את שלטון הכוח בשלטון המוסר או בשלטון החירות, נקרא לזה, של העם, לפי בחירתו. לא כמה אנשים בכוח יכתיבו לציבור שלם. אז מה אומרים עכשיו? אוקיי, לא נבחרנו בקלפי, אז אנחנו באלימות, בכוח, באיומים, לא בסרבנות מצפונית. אנחנו מקבלים את דין המדינה, הולכים לכלא, מוחים כדי לעורר שיחה, כדי לשמיע את הקול שלנו, לא מרי אזרחי לא אלים, אלא באלימות. אז הדבר הזה לא יכול להתקבל על הדעת, אז יכול להיות שתהיינו בערכה שכל האנשים האלו במוסדות חשובים אגב.
אוקיי, אז למה לא לקחת פסק זמן ולחשב מסלול מחדש? אנחנו רואים לאן זה הולך. במקום זה אנחנו רואים את הבליץ של החקיקה נמשך, מחוק המתנות והנבצרות וחוק החמץ, ועכשיו רוצים לעשות חוק רחצה בהפרדה, שאנחנו בעד כל החקיקה הזאת. אבל המיקס בעת הזאת גורם למפגינים רק לצאת יותר ויותר לרחובות.
ולא רק מפגינים סרבנות, שזה חלק המסוכן יותר.
לא עקבתי אחרי בליץ החקיקה שאמרת עכשיו, ושורת החוקים האלו בעניין דת ומדינה, יכול להיות שבחלקם אנחנו דווקא לא מסכימים, ואני לא רוצה בכל אופן באופן אישי לכפות על אף אדם את אורחות חייו שלו. יש פה דיון על המרחב הציבורי, זה דיון אחר. המרחב הציבורי בהחלט צריך להיות, לבטא את היותה של ישראל מדינה יהודית, אבל אני אומר שוב, גם לגבי החקיקה. הרי כשמדברים, אם שנינו מדברים, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז בוא נדבר, נכנסים לחדר, בני גנץ אומר, בוא נדבר, ונתניהו אומר לו, הדלת פתוחה, הוא נכנס לחדר, אז כשמדברים, גם לוח זמנים יכול להשתנות. אבל כשלא מדברים, אלא מאיימים, אז אין בזה, לא מביא לשום דבר, להפך, זה רק מחזק את הצד שרוצה חברה חופשית, לא להיכנע לאיומים. אם היו מדברים...
ושוב, אני ברשותך רק עוצר אותך, כי אנחנו בערב של חדשות מתגלגלות, שר הביטחון בהודעה רשמית כעת, לא, תכף ניתן לך לדבר, רק למאזינים, בהודעה רשמית אומר שהוא הביע דאגתו בפני ראש הממשלה, והוא דחה את הצהרתו לאור הצהרתו המתכננת של נתניהו. בבקשה, תמשיך בדבריך, קטענו אותך, רק רצינו להתקן. כן. מה זה אומר אבל, כמי שמכיר את הנפשות הפועלות, לאן הולכת ההצהרה של נתניהו?
קודם כל זה אומר שחברי הסיעה סומכים על ראש הממשלה, כאדם מנוסה מאוד במערכת המדינית וגם במערכת הבינלאומית בכלל, נהל את האירוע הזה, וגם שר הביטחון, לפי הנוסח ההודעה הזאת, נותן
חבל לנתניהו, אני רואה את זה, כן.
ממתין לדברי נתניהו, ואני בטוח שדברים יהיו חלק ממה שצריך לקרות. אני אומר שוב, הגבולות הגזרה הם כאלו, קנייה לאיומים, היא מחוץ לתווך, קריאה לדיבורים, היא לגמרי בלב העניין. אבל אנחנו כרגע נתקלים, הרי זה לא חודש ולא חודשיים, נתקלים בעמדה מאוד מאוד נוקשה בהקשר הזה, זה לא ככה מדברים בין אחים.
נכון.
כל השיחה הזו של מלחמה, כאילו מדברו באויבים ולא ביריבים פוליטיים. אז השיח הזה צריך להשתנה, אם השיח להשתנה הרבה דברים.
אני מסכים עם כל מילה מדבריך, אבל אני רוצה לדבר, הפגנות לא צריכות להפיל ממשלה, אנחנו רואים בפריז שהם מפגינים שם נגד הפנסיה, ובסופי שם חנויות בממשלה לא זזה ממקומה. אבל יש כאן בעיה אחרת שאולי היא בעצם ששברה את גלנט. מה אתה עושה מול הסרבנות בצבא? אם אין לך יחידות, אין לך מילואים, אז לא נעים להגיד, לא נגיד שהם הצליחו, אבל משהו קורה כאן בתוך הצבא. עכשיו אנחנו מבינים שזה מה שגלנט אמר.
תשמע, א', לא צריך להגזים בהקשר הזה. כלומר, זה לא שאין לך צבא. יש צבא, ברוך השם, ויש משטרה, ויש יחידות מסוימות, שבהם יש אולי רוב מובהק לעמדה מסוימת. וגם שוב, אני אומר גם להם, צבא מתוקן, צריך לומר, אנחנו מדינה מספיק חזקה להכיל את האירוע הזה, מי שרוצה לעשות סרבנות מצפנית, סבבה, ילך לכלא, המדינה תכיל את זה, ומי שיאיים ילך לכלא, ומי שיתפטר ולא יטוס, או לא יהיה שריונר, או לא ייכנס לטנק, בסדר גמור, יתכבד, המדינה תכיל את זה. המדינה תכיל את זה, אנחנו מספיק חזקים כדי להכיל את זה. זה מה שצריך לומר, וזה הדברים האלו צריכים לאמר. אגב, הם צריכים לאמר כדי שלא נחזור או שלא נגיע לתרבות של איומים הדדיים, הרי אין הדבר סוף.
כן.
כל קבוצה, תבוא איזה קבוצה אחרת מחר בבוקר, תאמר, אנחנו מאיימים, אנחנו נשבית את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אם לא יינתן לנו מבוקשנו. אז זה דבר שלא צריך לקרות בדמוקרטיה.
אבל אפשר לומר שאיך שלא ייגמר הערב הזה, משהו קרה, כי אנחנו רואים שהתזוזה הראשונה נגד ההליך הזה של הרפורמה מגיעה מתוך הליכוד, לא מתוך השותפות הקואליציוניות, לא מתוך החרדים, מתוך הליכוד, וגלנט הוא לא הראשון, שמענו את ניר ברקת אומר שהוא יציית להכרעת בגץ, אנחנו שומעים את הקולות מכיוונו של דיכטר, מכיוונו של דוד ביטן, זה כבר ארבעה שבלעדיהם החקיקה, יולי אדלשטיין מיותר להזכיר כמובן, זה כבר חמישה חברי כנסת בכירים בליכוד, שבעצם נותנים ברקס.
אני לא שמעתי.
לתהליך הזה לפחות כפי שלוין הוביל אותו עד כה.
אני לא שמעתי את שר דיכטר אומר, ואני לא חושב שזו דעתו, שהחוק לא יקבע, או החוק לא תהיה מחויבות לחוק, זה דבר שהוא...
אנשים שמשוחחים איתו שומעים דברים ברוח הזאת.
לא, שומעים דברים, הוא רוצה להגיע להידברות, הוא רוצה להגיע למקסימום הידברות, הוא מוכן לעשות צעדים למען ההידברות, ואני אומר שוב, כולנו בעמדה הזאת, אגב, לא רק בסוגיה הזאת, בכל סוגיה עדיף להגיע להסכמה רחבה בין אחים, וזה בסדר. אבל, האם אנחנו לא, זאת לא הסוגיה. הסוגיה היא אם אנחנו נכנעים לאיומים, ומייצרים תרבות של איומים ותרבות של אלימות. זה דבר שבלתי אפשרי. אגב, כשזה מגיע מצבא, זה עוד יותר מסוכן.
חבר הכנסת הלוי, דברים בורים, אנחנו מאוד מודים לך לשיחה הזאת. תודה רבה.
ערב טוב.
נצא לפרסומות ומיד נחזור.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר, תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות, איתור כספים עבודים, בדיקת זכויות רפואיות. אל תתנו פרטים, תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו, ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
סודה שוואפס, ויטמין, לוקחים שלוק מתרננים, גדולה לגימה שמרעננת. יש פה סודה עם תפוח, מקפיצת המצב רוח, אננס ונאנליים, יאללה תנו לה בכפיים.
סודה ויטמין של שוואפס, סודה מרעננת, ויטמי תפוח, אננס, לימון וגם נאנליים. אפס קלוריות וללא סוכר. גדולה לגימה שמרעננת.
האונייה של נועם 2, נא להגרום ברציף בבקשה.
מזמינים נועם 2 היברידי חדש וחוגגים פסח בנועם. התקדמו עוד היום לנועם ותיהנו ממים חמים וקרים בלחיצת כפתור עם טכנולוגיית שבת למהדרין. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
כוכב הים, מי יודע, חמישה כוכב הים,
גולדיס יודע.
גולדיס, בית ישראל מגישים. פסח, 5 כוכביה. אוכל מוכן כשר לפסח, למהדרין. תפריט גורמה, מגוון ועשיר, בלי חשש קטניות ושרויה. מנות שף, מגוון סלטים, דגים, בשרים וכינוחים. מהרו להזמין מראש בטלפון 026-200-100 או באתר goldis.co.il.
הלו?
שרי, רוצה לבוא איתי לקניות?
איפה?
באזריאלי.
אז תגידי שופינג, בטח.
קניוני עזריאלי מזמינים אתכם ליהנות ממגוון ענק של חנויות ומותגי ביגוד, כלי בית, תכשיטים, מתנות ועוד. מחכים לכם. בעזריאלי ירושלים, עזריאלי איילון ועוד מגוון קניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. אמרתם שופינג? אמרתם עזריאלי.
כן, אנחנו כעת נשמע את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונדע לכאן פניו, בעצם גם פנינו מועדות.
יש בינינו חילוקי דעות.
איננו יכולים לאפשר לשום מחלוקת, חריפה ככל שתהיה, לסכן את העתיד המשותף של כולנו. לא רק שעלינו לדחות אלימות ובריונות, עלינו לדחות ועלינו גם לגנות הסתה והתלהמות. מתנגדי הרפורמה אינם בוגדים ותומכי הרפורמה אינם פשיסטים. רוב מוחץ של אזרחי ישראל, לרוחב הקשת הפוליטית, אוהבים את המדינה שלנו ורוצים לשמור על הדמוקרטיה שלנו. אבל כיוון שישנם כאלה שמנכסים לעצמם את הדמוקרטיה, אני רוצה לומר הערב כמה מילים על דמוקרטיה. נכון, יש בינינו חילוקי דעות. תומכי הרפורמה חושבים שאין פה דמוקרטיה אמיתית, ושמה שמסכן את הדמוקרטיה זה בית משפט עליון כל יכול, שנכנס לכל נושא, ושבפועל הוא זה שבנהל את המדינה. מנגד, מתנגדי הרפורמה, הם חושבים שמה שיסכן את הדמוקרטיה זה כנסת וממשלה שיפעלו בלי בלמים, בלי מעצורים, ושיפגעו בזכויות הפרט. משטר דמוקרטי תקין חייב לטפל בשני הנושאים הללו. הוא חייב להבטיח את שלטון הרוב, והוא חייב תוך כך לשמור על זכויות הפרט. וכדי להבטיח זאת, וגם כדי למנוע את הקרע בעם, הרפורמה המשפטית לדמוקרטיה חייבת לתת מענה לשני הצרכים הבסיסיים הללו. כדי למנוע קרע בעם, כל צד חייב להתייחס ברצינות לטענות ולחששות של הצד השני. ואני מבקש לעשות זאת עכשיו. תומכי הרפורמה מתקוממים על כך שהאיזון בין הרשויות בישראל הופר במשך עשרות השנים האחרונות. בית המשפט התערב ללא הצדקה בשיקולים ביטחוניים במאבק בטרור. הוא הרים קשיים פעם אחר פעם על מדיניות הממשלה. לדוגמה, הוא מנע הוצאת מסתננים מישראל, ואתם יודעים מה זה עשה לתושבי דרום תל אביב ולמקומות רבים אחרים בארץ. הוא התערב במתווה הגז, ובמשך שנים הוא עיכב את מתווה הגז, הוצאת הגז מהמים, דבר שעלה במחיר כלכלי כבד של עשרות מיליארדי שקלים, דבר שהשפיע על כל אזרח בישראל. בלי סמכות, בית המשפט פסל חוקים, מנע מינויים, והתערב בתחומים רבים שהוא כלל לא היה צריך לדון בהם. ויש עוד טענה אחת, ואולי הכואבת ביותר. רבים בה קובלים על כך שבית המשפט העליון מתנהל כמועדון סגור למידוי שופטים בשיטת חבר מביא חבר. לשופטים יש וטו בשיטה הקיימת. לשופטים יש וטו על מינוי שופטים, ובפועל הם ממנים את עצמם. מה שלא קורה בשום דמוקרטיה אחרת בעולם. עכשיו, לא מעט אנשים שאינם מגדירים את עצמם כתומכי הרפורמה, דווקא מסכימים שיש לתקן תיקונים שונים לרבות בעניין הזה, לערוך רפורמה מהותית במערכת בתי המשפט. אבל יש בהם גם כאלה שחוששים שהרפורמה הדמוקרטית המוצעת תלך רחוק מדי, ושהיא תאפשר לממשלה ולכנסת להשתלט על בית המשפט, להתגבר על כל פסיקה, לחוקק כל חוק. הם חוששים ממדינת הלכה, מדינה לא ליברלית, מחקיקה נגד להטאבים, חילונים, נשים, מיעוטים. אז לאור החששות הללו, אני אומר הערב, אני מאמין שאפשר להעביר רפורמה שתיתן מענה לשני הצדדים. רפורמה שתשיב את האיזון הראוי בין הרשויות, ומנגד תשמור, אני אומר מעבר לזה, לא רק שתשמור, שתשריין את זכויות הפרט של כל אזרח ואזרחית במדינה. כי לא באנו לדרוס ולרמוס, באנו לאזן ולתקן. ולכן אנחנו נחושים לתקן, לקדם באחריות, את הרפורמה הדמוקרטית שתחזיר את האיזון הראוי בין הרשויות. ואני מזכיר לכם, אנחנו דנו עד עכשיו רק בנושא אחד מיני רבים שעדיין לא דנו בהם. הדרך הטובה ביותר להשיג את הרפורמה המאזנת ולמנוע את הקרע בעם היא בהתדיינות ובהשגת הסכמה רחבה ככל האפשר. לצערי, עד עכשיו נציגי האופוזיציה סירבו להיכנס לדיון הזה. אנחנו בוזבזו כמעט 3 חודשים בגלל הסירוב הזה. אני מקווה שזה ישתנה. אני מקווה שזה ישתנה בימים הקרובים. אני פועל להגיע לפתרון. אני קשוב לחששות של הצד השני. ותשימו לב, כבר עשינו שינויים בחוק שנוגע לוועדה לבחירת השופטים, כדי לתת מענה לחששות הללו. החוק שיובא בשבוע הבא לאישור הכנסת הוא חוק שאינו משתלט על בית המשפט, אלא מאזן ומגוון אותו. הוא פותח את שערי בית המשפט להשקפות, לציבורים, למגזרים עצובים, שעד היום הודרו ממנו במשך עשרות שנים. איננו רוצים בית משפט נשלט. אנחנו רוצים בית משפט מאוזן. ובית משפט מאוזן יהיה בית משפט של העם, ובית משפט כזה יזכה גם לאמון העם. זה לא קץ הדמוקרטיה, זה חיזוק הדמוקרטיה. בכל הדמוקרטיות, לרבות בארצות הברית, נבחרי הציבור הם אלה שבוחרים שופטים. כמעט אין לזה יוצא מן הכלל, בודדים. אז ארצות הברית היא לא דמוקרטיה? ניו זילנד היא לא דמוקרטיה? קנדה היא לא דמוקרטיה? המשפטן הידוע, אלן דרשוביץ, פרופסור דרשוביץ מאוניברסיטת הרווארד, שאגב מתנגד לחלקים ברפורמה, הוא אמר שאם הרפורמה תעבור במתכונתה הקודמת, לפני השינויים, לפני הריכוך במרכאות, אז ארצות הברית לא תהיה דיקטטורה, היא תהיה דומה לניו זילנד וקנדה, ובמידה רבה גם לארצות הברית. זה לא קץ הדמוקרטיה, זה חיזוק הדמוקרטיה. עכשיו, אני רוצה דווקא לענות על החשש, חשש מרכזי שמועלה על ידי הצד השני. ואני יודע שיש חשש מפסקת התגברות גורפת, בלתי מוגבלת, שתביא לכך שכל רוב קטן בכנסת יוכל לפסול כל החלטה של בית המשפט. אז אני רוצה להגיד לכם באופן ברור, זה לא יקרה. להפך, אנחנו מתכוונים, ואני מתכוון, לעגן בחוק את זכויות הפרט. אנחנו נבטיח את זכויות היסוד של כל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, נשים, להטאבים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. כל חקיקה תהיה מחויבת לעקרונות הללו, ואני לא אומר את זה באופן ארטילאי. אנחנו מתכוונים להביא חקיקה מפורשת בעניין הזה. אני אישית אדאג לכך שכך יהיה. עכשיו, לצערי, עד היום, ידיי היו כבולות. הגענו למצב אבסורדי, שאם הייתי נכנס לאירוע הזה, כפי שהתפקיד שלי מחייב, אימו להוציא אותי כראש ממשלה לנבצרות, דבר שהיה מבטל את תוצאות הבחירות ואת רצונם של מיליוני אזרחים. וזה דבר אבסורדי שלא ייתכן בדמוקרטיה מתוקנת. ולכן הערב אני מודיע לכם, חבריי, ידידיי, אזרחי ישראל, עד כאן. אני נכנס לאירוע. אני שם בצד כל שיקול אחר. ולמען העם שלנו, למען המדינה שלנו, אני אעשה כל מה שביכולתי כדי להגיע לפתרון. נפגשתי הערב עם שורה של שרים, ביניהם שר הביטחון. שמעתי את החששות שלו על ההשלכות של המצב על הביטחון הלאומי שלנו. אני לוקח הכל בחשבון. ובאותה נשימה, אני חייב לומר שוב, אין שום מקום לסרבנות. הסרבנות מסכנת את הביטחון הלאומי שלנו ואת הביטחון האישי של כל אחד מאיתנו. וגם אין שום הצדקה לסרבנות. אני אומר לכם, ידידיי, אני אעשה הכל, כדי להביא להרגעת הרוחות ולאיחוי הקרע בעם. כי אנשים אחים אנחנו. ובעזרת השם, יחד נעשה ויחד נצליח. תודה רבה לכם.
יעקב, אנחנו לקראת סיום, נאום דרמטי של ראש הממשלה.
אגב,
ותרשה לי לומר שאם הנאום הזה היה ניסה בשעתו במקום הנאום של יריב לוין, יכול להיות שהיינו היום במקום אחר לגמרי, והכל מגיע על רקע חוק הנבצרות, ששחרר את ידיו הכבולות. אם תוכל להרחיב, בבקשה, כן.
הנקודה הזאת שחוק הנבצרות שחרר אותו, הבחנתי מיד בתחילת הדברים, אבל בוא תראה, היה לנו נאום שאתה הגדרת כל כך דרמטי, אבל שאני בא לפרוט אותו לפרוטות, אבי, מה המשמעות שלו? האם החקיקה תיעצר? מה אתה מבין?
אני חושב שכמעט בבירור הוא אמר עד כאן, החקיקה תיעצר באיזשהו שלב, אני מניח שהוא יפנה לבני גנץ.
אני הבנתי אחרת. אני הבנתי שהחקיקה לא תיעצר בביום.
יום שני, תראה, יום שני ממילא תכננו להעביר, זה שני שופטים שמרנים, זה חקיקה מרוככת. אני מניח שבמסגרת המגעים שהוא ינהל מן הסתם עם בני גנץ, אולי אפילו יאיר לפיד, מעניין לכם, יגיבו לאור הסדר ניגוד העניינים שנתניהו מפר אותו, ומסתכל ליועמ"שית בעיניים ואומר, אני שם עליי חפש. ומעניין לראות איך הם יגיבו, אני מניח אבל שהוא ייכנס לאובי העניין, וביבי תשמע, הוא מבין את גודל האירוע, הוא רואה מה קורה כאן, אנחנו יודעים, כבר אורגן לו ב-15 שנות שלטונו, שהוא יודע גם לברוח מאירועים שהוא נקלע אליהם.
אז אם ככה, ובזאת נסיים, כל החששות שלנו התגשמו, מה אנחנו חששנו? שלוין ורוטמן יעבירו את המינוי שופטים לפי רוחם כמו שהם רוצים, בנוסח מרוכח או לא מרוכח, וכל היתר בעצם יוקפר, זה מה שנתניהו אמר פה לי, לפי גם פרשנות שלך.
אני רוצה להגיד משהו.
שאני מסכים איתה, אז מה הלאה?
אני רוצה לומר משהו.
עם חוק הגיוס.
שאולי הוא לא פוליטיקלי קורקט. גיוס הפך לבעיה האחרונה שלנו, עם כל הזעם שהופנה אלינו. לכן אם נגיע כאן לאיזושהי הבנה, זה בראש ובראשונה יהיה לטובת החרדים, ועם הגיוס שרדנו עד היום ונשרוד גם הלאה. עדיף שדברים יעשו כאן בהסכמה רחבה.
טוב, תוכניתנו הגיעה לסיומה, אנחנו נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לשלומי פולק ולנתי חדד וכל מי שהיה באולפני ירושלים ברחובות. עוד נעסוק הרבה גם בשבוע הבא, אם תהיה לנו תוכנית, אם לא בפינות אחרות, עוד נעסוק בנושא.
שבת שלום.
שבת שלום.
טופית של הנטורופט, דוקטור אליהו לוי. סמכים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית. התקשרו עכשיו, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
הסירים של נאמן, אשפים במטבח.
ועכשיו בסניפים ובאתר, 40% בקניית 3 פריטים, כפוף לתקנון.
ברור שנאמן.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר, תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות, איתור כספים עבודים, בדיקת זכויות רפואיות. אל תיתנו פרטים, תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו, ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
הזדמנות נדלן, כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן, ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634.
חברת הביטוח מסרבת לשלם לכם את קצבת הסיעוד המגיעה לכם? הגשתם ערעור ושוב דחו אתכם? אל תוותרו. מומחי תביעות הסיעוד של החברה המרכזית למימוש זכויות כאן עבורכם, וילוו אתכם עד לקבלת הביטוח הסיעודי המגיע לכם. הפעלת הביטוח הסיעודי בחברת הביטוח זו המומחיות שלנו. החברה המרכזית למימוש זכויות, 17 שנות ותק והצלחה. כוכבית 500. כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת. השירות אינו משפטי.
עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 9:00.